בבא קמא דף פ"א, מתחילים בעזרת השם, דף פ"א עמוד ב', שורה אחרונה למטה, תנו רבנן. 10 תנאים התנה יהושע עמם ישראל בשעה שהוא הכניס את עם ישראל לארץ ישראל והנחיל לכל אחד את נחלתו כאן בארץ. הוא התנה איתם 10 תנאים. הגמרא מביאה את הרשימה של התנאים ואחר כך מביאה את פרטי ההלכות של כל אחד מהם. התנאי הראשון, אחד שקיבל נחלה יער, חורש, שיהיו מראים בחורשים, שייתן רשות לאחרים להכניס את הבהמות שלהם, שייכנסו למראה בחורש, ביער שלו, ולא יקפיד על זה. תנאי שני, הוא מלקטים מיצים בשדותיהם של אחרים, ואחרים לא יכולים להקפיד. תנאי שלישי, הוא מלקטין עשבים שגדלים מאליהם לצורך מאכל בהמה בכל מקום, בכל שדה, חוץ משדה קטנית שנקרא טלטן, שהעשבים שגדלים בסמוך לטלטן מועילים לגדילה של הטלטן. תנאי רביעי, וקוטמין נטיעות בכל מקום, קוצצים ענפים מאילנות מאכל בשביל לנטוע את הענף באדמה, ולהפוך אותו לשתיל שאחר כך יגדל בעצמו פירות, יהפוך בעצמו להיות נטיעה ואילן, או לוקחים את הענף הזה ומרכיבים אותו באילן אחר. אפשר לקצץ ענפים מאילנות אחרים, אבל זה בתנאי שלא מקצצים יותר מדי ומקלקלים את האילן כולו. ולכן אם מדברים על עץ זית, אז אחד שקצץ את עץ הזית והניח בהם ענפים בשיעור של שני אגרופים בשביל שהם יגדלו שוב, שיש אילן זיתים זקן, ישן, אז קוצצים את הענפים ואז הוא גדל מחדש. אז מי שקצץ את העצי זית והניח ענפים בשיעור שני אגרופים כדי שיגדלו שוב, אז הוא לקצץ את אותם אגרופים, את הבסיס של האילן, שאם יקצצו אותו, אז האילן אחר כך לא יגדל שוב, לא יגדל שוב ענפים. אבל ענפים כאלה דקים מלמעלה, כשהאילן הוא עם רב פערות, עם הרבה ענפים, אפשר כן לקצוץ ענף כאן, ענף שם, בשביל לנטוע במקומות אחרים, או להרכיב באילנות אחרים. תנאי חמישי, ומעיין היוצא בתחילה. אם יתחיל לנבוע מעיין בחלקו של אחד, בני העיר מסתפקים ממנו, יש להם רשות ליטול ממנו מים לצורכם. כל שכן מעיינות ישנים שהיו בימי יהושע בן נון, ודאי יש רשות להסתפק מהם, כך מביא רש"י. תנאי שישי, ומחכין, מטילים חכה לדוג דגים בים כנרת, ימה של טבריה שהוא בחלק של שבט נפתלי, ובלבד שלא יפרוס הדייג גדר של קנים על גבי יתדות שתוקע בתוך המים בשביל לתפוס בתוכה דגים שנקרא קלע. כי על ידי זה יעמיד את הספינה, הוא גורם לעכב את הספינה ששטה שהיא לא יכולה לשוט שם. תנאי שביעי, ונפנין בני אדם שצריכים לנקביהם לאחורי הגדר שבצדי הדרך, ואפילו בשדה של קרקום שדמיה יקרים, שדה שמלאה קרקום, בכל זאת זה מותר. התנאי הבא, הגמרא מעמידה שהתנה אותו כבר שלמה המלך. זה לא מהרשימה של 10 תנאים. ומהלכים בני אדם בשבילים שבשדות אחרים, בזמן שאין שם תבואה. כי דרך בעלי השדות להפקיר את שדותיהם להליכת בני אדם כשאין שם תבואה. לכן התנו שיהיה רשות ללכת שם. מהלכים בשבילי הרשות ובעל השדה לא יקפיד. עד מתי? עד אחרי הזריעה. וזרעו שם כבר תבואה, וכבר ירד גשם ראשון, וכבר תרד רביעה שנייה, המטר השני, שמאז הזרעים מתחילים לצמוח, אם ידרכו שם בשדה, מקלקלים את הזרעים, לכן מאז והלאה כבר אי אפשר יותר לדרוך בתוך אותה שדה וללכת שם. ממשיכים עם רשימת התנאים של יהושע. התנאי השמיני, ומסתלקים בני אדם שמהלכים ברשות הרבים יכולים ללכת לצידי הדרכים על גבול שדות אחרים אפילו שיש בשדה תבואה. מפני יתידות הדרכים, מפני האפר והעתיד שבדרכים שנעשו כיתידות בגלל דריסת רגלי בני האדם והבהמה על האדמה של הדרכים. יש שם את התביעות של הפסיעות של כולם שגורמים לשקיעות ובליטות באדמה, וכשהם מתייבשים בימות החמה אז לא נוח ללכת שם, כי יש שם בליטות כאלה ומקומות של שקיעה ששוקע האדמה שם. ולכן יהושע הפקיר את צידי הדרכים, שכשהדרך לא ישרה אלא יש שם שקיעות ובליטות שהסברנו, יהיה אפשר ללכת בצידי הדרכים. תנאי תשיעי, והתועה בין הקרמים והוא לא מוצא את הדרך החוצה, מפסק ועולה, מפסק ויורד. הוא יכול לנתק זמורות שנושבות שמפריעות לו בדרך בשביל שהוא יוכל למצוא את הדרך לצאת מהכרם. התנאי האחרון העשירי, אם השם ישמרנו שנזכה לאריכות ימים ושנים טובות, אחד מת מצווה שמת בדרך ואין אף אחד שיכול לקבור אותו, אין לו קרובים, מי שמוצא אותו חייב לקבור אותו. אז תיקן יהושע בן נון שאיפה יקברו את אותו אחד, קונה מקומו, קוברים אותו באותו מקום שהוא נמצא, אפילו אם זה בתוך שדה, לא מטלטלים אותו לקבור אותו במקום אחר. כעת הגמרא הולכת ומבארת את פרטי ההלכות של כל אחד מהעשרה התנאים. התנאי הראשון היה שיהיו בעלי היערות נותנים רשות לבהמות שיהיו מרעין בחורש, בחורשין שלהם. אמר רב פאפה, לא אמרנו שהוא התיר, אלא בהמה דקה, כמו כבשים, עיזים, בעצים גסים וגדולים, שהבהמה לא מכלה את האילנות. אבל במקרים אחרים לא. למשל, בהמה דקה באילנות דקים, או בהמה גסה אפילו באילנות גסים, הוא לא התיר, וכל שכן אם זה בהמה גסה באילנות דקים, זה לא התיר. התנאי השני, הוא מלקטין עצים בשדותיהם של אחרים, משדותיהם של אחרים. לא אמר יהושע בן נון שמותר ללקט את העצים האלה, אלא בעצים שיש בהם קוצים, שהם אינם חשובים, איזמי ואיגי, אבל בשאר עצים שאין בהם קוצים והם עצים חשובים, הוא לא התיר. ואפילו באיזמי ואיגי, עצים כאלה שיש בהם קוצים, לא אמרנו שמותר ללקט אלא במחוברים לקרקע. אבל בתלושיים, בעל השדה טרח לתלוש אותם, זאת אומרת שהוא צריך אותם, יהושע בן נון לא התיר ללקט. ואפילו במחוברים שהתרנו, לא אמרנו אלא במקרה שהעצים עדיין לחים, ולכן בשביל להשתמש בהם צריך להמתין שהם יתייבשו. אבל בכאלה שהם כבר יבשים, שאפשר כבר להשתמש איתם להבערת אש, לא התיר יהושע ללקוט, כי בעל השדה צריך אותם. וכן, מה שיהושע התיר רק ללקט עצים, הוא בלבד שלא ישרש, שלא יעקור את השורשים של העצים. שם הבעל, השדה רוצה שיגדו לו שם העצים האלה של האיזמי והיגי, סוגי הקוצים. עוברים לתנאי השלישי שהתנה יהושע, ומלקטין עשבים שעולים מעצמם בכל מקום, בכל שדה, חוץ משדה טלטן. משמע שבשדה טלטן לא תולשים משם העשבים, כי העשבים מועילים. למימרא דטלטן מעלולה עשבים. ורמינו, אני אקשה לך סתירה ממשנה, כתוב, טלטן שעלתה עם מיני עשבים, שגדלה עם מיני עשבים, אין מחייבים את בעל השדה, בית דין לא מחייבים אותו לעקור את העשבים משום כליים, כי גם בלי שיחייבו אותו לעקור, הוא יעקור את העשבים האלה כי הם מזיקים לטלטן. ככה יש איסור לזרוע שני מינים יחד, וצריך לקפות את בעל השדה, לתלוש שלא יהיה כליים, אבל שדה כזאת של טלטן שיש שם העשבים שהוא מעצמו יתלוש את העשבים כי הם מזיקים לטלטן, לא צריכים לחייב אותו כי הוא מעצמו יעשה את זה. רואים אם כן שבעל השדה יתלוש את העשבים כי העשבים מזיקים. אמר רב ירמיה לא קשה, זה לא סותר. במשנה כאן שהעשבים מזיקים לטלטן, כאן מדובר שהוא זרע את הטלטן בשביל לזרוע את הזרעים שלו ושיגדלו טלטן, שדה טלטן. ובתקנה של יהושע שהוא לא יתיר ללקט את העשבים שגדלים עם הטלטן כי הם טובים לו, כאן מדובר שהוא זרע את הטלטן בשביל לאכול את הגבעולים של הטלטן עצמם, לזירים. כשהוא זורע לזרע, קשו לעשבים, העשבים שגדלים איתו קשים לו, דמקחי שאלה, הם מכחישים את הטלטן. אבל אם הוא זרע את הטלטן בשביל לאכול את הגבעולים, אדרבה, לזירין מעל אלה, העשבים מועילים לטלטן. דחיקה עם מי בין העשבים, טלטן גדל בין הסבים, מרק מרכבה הוא רוכב עליהם, נשמח עליהם והוא גדל יותר טוב. זה הסבר אחד בהבדל, מתי הסבים טובים לטלטן ומתי לא. הסבר שני בעת אימה, במשנה כאן שהסבים שגדלים עם הטלטן מזיקים, כשהוא זורע את הטלטן לצורך אכילת אדם. וכאן בתקנה של יהושע שהוא לא התיר ללקט הסבים שגדלים עם טלטן, מדובר שהוא זרע את זה לבהמה, אכילת בהמה. וכיוון דלבהמה הוא דזרעה, כיוון שהוא זרע את הטלטן לצורך אכילת בהמה, הסבים למי מבעלה, גם את הסבים היא אוכלת, הוא צריך גם את הסבים. ואם תשאל, אני עכשיו מגיע לשדה טלטן, יש שם הסבים, השאלה אם מותר לי לקחת מהסבים האלה או לא, זה תלוי אם זה לצורך מאכל אדם או לצורך מאכל בהמה, מיני הדינה, איך אני אמור לדעת את הדבר הזה? אמר רב פאפה, זה דבר מאוד פשוט להכיר בזה. שערי משערי, כשהוא זורע את זה שורות ישרות, כמו שזורעים ארוגות, סימן שזה לצורך אדם. אבל אם זה לא בשורות ישרות, אלא זה מעורב, לא שערי משערי, סימן שזה לצורך בהמה. התנאי הרביעי שהתנה יהושע בן נון, וקוטמין ענפים מן האילן לצורך נטייה בכל מקום. אתה יכול לקצור ענף מעץ פרי, בשביל לקחת את הענף ולנטוע ממנו נטייה במקום אחר, או בשביל להרכיב אותו באילן אחר כדי שיגדלו פירות. אבל מה? כשאתה קוצר את הענף, תקפיד מאוד לא לקלקל את האילן שממנו קצרת את הענף. איך אני ידע שאני לא מקלקל את האילן? אני צריך לדעת שאני משאיר בגזע של האילן מספיק כדי שהוא יוכל להצמיח ענפים חדשים. ולכן בעץ זית למדנו בתנאים של יהושע, חוץ מגרופיות של זית שצריכים להשאיר שיעור שני גרופים. וזה מדובר זיתים, עץ זיתים שכבר קצצו את הענפים, צריך להשאיר את מלוא שני גרופים. אבל אם לא נקצצו הענפים, אלא עדיין יש ענפים, אפשר כן לקצוץ כמו בשאר האילנות. מה השיעור לגבי אילנות אחרים? לא עץ זית. אז פרשו רבי תנחום ורבי ביריאס משום זקן אחד. ייתכן שזה הכוונה לרבי יהושע בן לוי, כמו שנראה בהמשך הגמרא, שאמרו את החכמים האלה משום זקן אחד, זה היה רבי יהושע בן לוי. בכל אופן הוא אומר, בעץ זית צריך להשאיר מהענפים שנקצצים, שישאר בסמוך לגזע העץ שיעור כביצה. ובקנים ובגפנים מותר לקצוץ ממקום שיש קשר בענף מן הפקק ולמעלה. ושאר כל האילנות מותר לקצוץ מן אובו של אילן, מהמקום שהאילן עדיין גדל שם, מהענפים הרכים, ולא מן חודו של אילן, לא מהמקום שהאילן כבר גדל כל צורכו, היינו מהענפים הגדולים והגסים. ככה רש"י מבאר בפירוש הראשון שלו. וכן, מותר לקצוף רק מן הענף החדש שגדל בשנה הזו, שאינו עושה עדיין פירות, ולא מן הענף הישן שהוא כבר עושה פירות. וכן, מותר לקצוץ רק ממקום, מענפים כאלה, שלא מול השמש, אינו רואה את החמה. ענפים שמוסתרים שלא נמצאים מול השמש. ולא מהענפים החיצוניים, מקום שהוא רואה את החמה, שהוא כנגד השמש. למה? כי השמש ממתיקה את הפירות. כמו שנאמר בפסוק, וממגד, מלשון מתיקות, תבועות שמש. התבועות שהשמש ממתיקה אותם, הפירות האלה משובחים במיוחד. התנאי החמישי שיהושע בן נון התנה עם עם ישראל, הוא מעיין היוצא תחילה, מעיין חדש, התחיל לנבוע בשדה של אחד מבני העיר, בני העיר מסתפקים ממנו. אז אמר רב הונה ונותן לו דמים. זה שלוקח מים, צריך לשלם על זה לבעל המעיין. ולתלכת הקוותי, אבל ההלכה היא לא כמותו, אלא יכול לקחת מים בחינם. התנאי השישי שהתנה יהושע, הוא מותר להטיל חכה, מחכין, לדוג דגים בימה של טבריה, אף שהיא בחלק של שבט נפתלי, ובלבד שהדייג לא יפרוס קלע, הכוונה גדר של קנים על גבי התעדות, שתוקע בתוך המים. הוא תוקע את התעדות בתוך המים בשביל לתפוס שם דגים, אסור לקבוע ולתקוע כאלה יתדות, כי על ידי זה יעמיד את הספינה, הוא גורם לעכב את הספינה ששטה, שלא יוכלה לעבור שם. זה דווקא שאר השבטים. הם מותר להם רק להטיל חכה ולא לפרוס קלע. אבל אחד מבני שבט נפתלי, שימה של טבריה שלהם, צד הוא מותר לו לצוד גם על ידי רשתות שמכניסים לים, ועל ידי מחמרות, שזה גם סוגי רשתות, ולא רק על ידי חכה, להם יתירו יותר. תנו רבנן ברייתא, בראשונה כשהתחילו ליישב את ארץ ישראל ושבט נפתלי קיבלו את ים טבריה, יתנו שבט נפתלי עם שאר השבטים זה עם זה, שלא יפרוס כליה ויעמיד את הספינה, לא לפרוס את הכליה הזאת שעוצרת את הספינות. זה אפילו אחד מבני שבט נפתלי לא יעשה. אבל אחד מבני שבט נפתלי שהים שלהם צד הוא ברשתות ובמחמרות, ושאר עם ישראל, שאר השבטים יכולים רק לשים חכה, להטיל חכה לדוג דגים. תנו רבנן, ימה של טבריה בחלקו של שבט נפתלי הייתה. ולא רק הים של טבריה נפל בחלקו של נפתלי, לא עוד אלא שנטל גם ביבשה שסמוכה לים מלוא חבל חרם, כשיעור שצריך להם בשביל למשוך אליהם מהים את המצודה עם הדגים בדרומה של ים של טבריה. נקיים מה של נאמר על שבט נפתלי, ים כנרת והיבשה שבדרום ים כנרת, ירשה הם קיבלו בירושה. תניה, רבי שמעון בן אלעזר אומר, כשבאו עם ישראל לנחול לרשת את ארץ ישראל, אם הם מצאו עצים תלושים שנתלשו מעצמם בהרים, אף על פי שהם היו בנחלה של שבט אחד, בחזקת כל השבטים הם עומדים, זה נחשב מטלטלין, וזה לא חלק מהנחלה של בני אותו שבט שקיבלו את החבל ארץ הזה לנחלה, כל מי שרוצה יכול ליטול אותם כדין כל השלל שמצאו כשנכנסו לארץ ישראל. ועצים שהיו מחוברים לקרקע בזמן חלוקת הארץ, הם חזקת אותו השבט, כיוון שמחוברים לקרקע הם נחשבים חלק מהקרקע, ושאר השבטים לא יכולים לתלוש את אותם העצים. מסיפה ברייתא ואומרת, אין לך כל שבט ושבט מישראל שאין לו חלק בארץ ישראל, בהר ובמישור שפלה ובנגב ובעמק, ארץ של שדות ובקעות, שנאמר, פנו שאו לכם ובאו אר האמורי ואל כל שכניו, ואלה שקיבלו את החלק של האמורי, קיבלו בערבה, בהר ובשפלה ובנגב ובחוף הים, שזה עמק. אתה רואה שקיבלו בכל הסוגים, וכן אתה מוצא שנטלו כל אחד מהשבטים חלק בהר ובשפלה ובנגב ובעמק, גם בארץ הכנענים, לא רק בארץ האמורי, וגם בארץ הפריזים ובאמוריים שלפניהם, שישבו בארץ ישראל לפני שעם ישראל באו, שנאמר באותו פסוק, ואל כל שכניו, אלמה רואים שגם הארץ של שכניו של האמורי, שזה הכנענים והפריזים וכולי, הכי הבו, כך גם היה אצלם, כל אחד קיבל מכל הדברים האלה בנחלתו. התנאי השביעי שיתנה יהושע, נפנין בני אדם שנצריכים לנקביהם לאחורי הגדר שבצדי הדרך. ואפילו בשדה שהיא מלאה קרקום, שזה דבר מאוד יקר. אומרת הגמרא, יש כאן חידוש הרבה יותר גדול, אמר רבך בר יעקב, לא נצריך אלא להתיר למי שנפנה שם, ליטול מהגדר הימנו צרור אבן ואפר בשביל לקנח, אף על פי שעל ידי זה הוא עושה חור בגדר. אמר רב חיסדא, אפילו בשבת מותר ליטול צרור מן הגדר ולקנח. ומעשה חסידות, מספרת הגמרא על מר זוטרא חסידא, שפעם היה צריך לקחת אבן מהגדר בשבת, הוא שקיל ומהדר, הוא לקח את הצרור והשתמש בו, ואחר כך החזיר לגדר ואמר לי לשמעי, הוא אמר לשמשו, ביום חול זיל שירקי, לך ותחבר את הצרור בחזרה לגדר בתית, כמו שזה היה בהתחלה. דבר נוסף ש... צריכים אחד לאפשר לכלל, כל אחד לאפשר לעם ישראל לעשות בחלקו, וזה דבר שכמו שאמרנו זה משלמה המלך, מהלכים בני אדם בשבילי הרשות, שבילים שבשדות אחרים בזמן שאין שם תבועה, שזה לא מזיק לשדה, עד שזרעו שם וכבר ירד המטר הראשון וכבר תרד רביעה השנייה, ירד המטר השני, שמאז הזרעים כבר מתחילים לצמוח ואם מישהו ידרוך הוא יהרוס את הזרעים, אז כבר אסור יותר לעבור בשדות. אמר רב פאפה, והי דידן, השדות שלנו כאן בבבל, אפילו אם ירד עליהם בלילה טל, כבר קשי לה, כבר מזיק להם דריסת בני אדם, ולכן בבבל מאז ירידת הטל, אסור כבר ללכת על השבילים שבשדות, אם בשדות האלה יש בעלים. עוברים לתנאי השמיני שיתנה יהושע, ומסלקים בני אדם את עצמם מן הדרך לצידי הדרכים, ללכת בצד הדרך על גבול שדות אחרים, אפילו שיש תבועה בשדה, מפני תידות הדרכים, כמו שהסברנו, שדורכים שם בימות הגשמים, עושים כאלה מין בליטות ושקיעות בדרך, וזה קשה לעבור שם אחר כך. כשזה מתייבש בימות החמה. מספרת הגמרא על שמואל ותלמידו רב יהודה, אבו שקלי ואזלי באורחה, היו הולכים בדרך, והיה שם כנראה יתדות הדרכים, הווה מסתלק שמואל לצידי הדרכים, הלך ונהג כמו התנאי של יהושע בן נון, שאפשר ללכת לצידי הדרכים. אמר לי תלמידו רב יהודה, וכי תנאין שיתנה יהושע כשהוא חילק את ארץ ישראל, נוהגים אפילו כאן בבבל? אמר לי, כן, שאני אומר אפילו בחוץ על הארץ, בשאר ארצות שיש בהם יישוב של יהודים, נוהגים התנאים שיתנה יהושע, וכל שכן בבבל, שיש שם יישוב גדול של יהודים. עוד מספרת הגמרא על רבי ורבי חייא, היו הולכים בדרך, אבו שקלי ואזלי באורחה, הם הלכו כמו התנאי של יהושע, הסתלקו לצידי הדרכים, אבל היה שם אבא כמפסיע ואזיל רבי יהודה בן כנוסה כמיו, הוא היה פוסע והולך לפניהם, הוא הלך על הדרך, לא הלך לצידי הדרכים, הוא עשה פסיעות גדולות כדי ככה לעבור מעל הבליטות והשקיעות, וכדי שוכל לעבור שם אף על פי שזה קצת קשה, הוא נהג מנהג חסידות, לא הלך לצידי הדרכים, לא להרוס את התבועה שבשדות שם. אמר לי רבי לרבי חייא, ראית את החסיד הזה, את הרב הזה? מי הוא זה שמראה גדולה בפנינו, שהוא מתנהג יותר, הוא צדיק יותר גדול ממה שההלכה אומרת? ובזה הוא מראה שהוא ירא שמיים גדול, שחושש ללך על שדות אחרים אפילו שמותר. אמר לי רבי חייא, אל תקפיד עליו, זה לא נחשב יוהרה, זה לא נחשב שמראה גדולה וגאווה. שמה רבי יהודה בן כנוסה תלמידי הוא, וכל מעשיו לשם שמיים, הוא לא מתכוון לגאווה, הוא מתכוון באמת לשם שמיים. כמעט הוא גבי, כשהם באמת הגיעו לפניו, ראו שזה באמת היה הוא, חזיי. אמר לי, אז רבי שאל אותו, אמר לו, אילב יהודה בן כנוסה את, אם לא שהיית באמת כזה אחד שעושה דבריו לשם שמיים ולא לשם גאווה, אז השם ישמרנו, גזרתינו לשכח בגזרה דה פרזלה, הוא היה חותך את רגליו במספריים של ברזל, דיינו שהיה גוזר עליו נידוי. זה סוג של כינוי לנידוי. התנאי התשיעי שהתנה יהושע, התועה בין הקרמים והוא לא מוצא את הדרך לצאת משם, הוא יכול לנתק, לקצוץ זמורות שנושבות ומפריעות לו בדרכו, התועה בין הקרמים מפסק ויורד, מפסק והולה, כדי שיוכל למצוא את הדרך לצאת משם. מביאה הגמרא תנו רבנן ברייתא. מה לגבי אחד שהוא לא תועה בין הקרמים, אבל הוא רואה את חברו תועה בין הקרמים? גם זה מפסק ועולה, מפסק ויורד. הוא יכול לעזור לחברו על ידי שהוא קוצץ בשבילו את הענפים של הכרם. עד שמעלהו לעיר שרצה ללכת לשם, או לדרך שיוכל דרכה ללכת למחוז חפצו. וכן הוא, האדם עצמו שתועה בין הקרמים, מפסק ועולה, מפסק ויורד, עד שיעלה לעיר או לדרך. שואלת הגמרא, מהי וכן? מה החידוש היותר גדול שהוא עצמו יכול גם כן לקצוץ את הענפים של הכרם? מהו דתימה? אני הייתי סבור, דווקא כשהוא רוצה לעזור לחברו, הוא שהתירו לו לקצוץ את הזמורות, דידע לאיך המסלק. הוא עצמו רואה את הדרך, רק שחברו מסתבך בין הקרמים ורוצה לכוון אותו, מסלק דנפסוג, הוא יכול לסלק בשביל שהוא, והוא יכול לנתק את הזמורות כדי שהוא יוכל להגיע למחוז חפצו, כי הבן אדם מלמעלה רואה את הדרך. אבל כשהוא בעצמו טועה בין הקרמים, דלו ידע לאיך הקסליק, הוא לא יודע עכשיו לאן הוא צריך ללכת. יכול להיות שהוא קוצץ זמורות לחינם, שזה לא יועיל לו להגיע אל דרכו, אולי לא נפסוג, אולי הוא לא ינתק את הזמורות, אלא נעדרי נעדר בין מצרי, יחזר וילך מסביב בין מצרי הקרמים עד שהוא ימצא את דרכו, כמה שמלן שמותר לו לחתוך את הזמורות, אפילו שהוא לא בטוח שזה יוביל אותו אל הדרך שהוא צריך להגיע. שואלת הגמרא, זה שמותר לחתוך זמורות בכדי שהוא יוכל למצוא את הדרך, זה לא מתקנת יהושע, דאורייתא הוא, דתניא. אחד רואה את חברו טובע בנהר, השבת גופו של חברו, מניין שהוא חייב להציל את חברו כשם שהוא מחויב לעשות מצוות השבת אבידה כשהוא מוצא ממון של חברו, תלמוד לומר, והשב אותו, שתשיב את גופו עצמו. אותו דבר גם כאן, אם הוא טעה בדרך, הוא מחויב לעזור לו, כמו אחד שטובע בנהר, כאן הבן אדם הזה מסובך בין הקרמים, צריך לעזור לו לצאת, אפילו על ידי, אולי על ידי שיקצוץ גם ענפים. עונה הגמרא, לא, מדאורייתא הוא דקאי במצרי, מהתורה הוא חייב להראות לו את הדרך, מסביב בין מצערי הקרמים בלי לחתוך זמורות. אתה הוא ביהושע והתקנה שלו שהוא תיקן, זה מפסק ועולה, מפסק ויורד. הוא יכול אפילו לחתוך זמורות כדי להורות להוא את דרכו. התנאי העשירי שהתנה יהושע, שאם מת אדם בדרך ואין לו קוברים, שהוא נקרא מת מצווה, הוא קנה מקומו, קוברים אותו באותו מקום שהוא נמצא שם, אפילו אם זה בתוך שדה, לא מטלטלים את המת למקום אחר לקבור אותו במקום אחר. שואלת הגמרא, אורמיני, יש לנו ברייתא, ששם כתוב, המוצא מת, שאין לו קוברים, מת מצווה, אם הוא מוטל באיסרטיה, כבר אנחנו רואים, מדובר פה שהוא מוטל ברשות הרבים, אז הוא לא קובר אותו באותו מקום, אלא מפנה אותו לימין איסרטיה וקובר אותו שם, או לשמאל איסרטיה וקובר אותו שם. ואם בצד אחד של רשות הרבים היה שדה שאינו עומד לזריעה, שנקרא בור, ובצד השני של רשות הרבים היה שדה שנחרשה ועומדת לזריעה שנקראת ניר, אז עדיף מפנהו לשדה בור לקבור אותו שם, בשביל לא יזיק לבעל השדה שכבר חרש את השדה שלו. ואם בצד אחד היה שדה ניר שנחרשה, ובצד השני כבר יש שדה זרע שכבר זרעו שם זרעים, עדיף שיהיה מפנהו לשדה ניר ולקבור אותו שם, כדי שלא יזיק לבעל השדה ששדה שלו כבר זרועה וההפסד יהיה גם לזרעים. אם היו שתי השדות בצדי רשות הרבים בורות, אינם עומדות לזריעה, או שתיהן נירות, נחרשו ולא נזרעו, או שתיהן כבר נזרעו זרועות, מפנהו למקום שירצה. מכל מקום רואים שמת מצווה לא קוברים אותו במקומו, אלא מפנה אותו. אם הוא היה קונה את מקומו בעל השדה שבצד רשות הרבים, היה יכול לעכב אותו מלקבור אותו בשדה שלו, או היה יכול לומר לו תקבור אותו ברשות הרבים במקום שהוא נמצא שם, כי הרי הוא קנה את מקומו לפי תקנת יהושע. אמר רב ביבי, מה שכתוב בברייתא שהוא מפנה אותו לשדה של מישהו אחר בצדי רשות הרבים, מדובר במקרה שהוא מוטל על המיצר, ככה חוסם את כל המעבר. אם יקברו אותו איפה שהוא מת, אז כל המקום, כל הרוחב של רשות הרבים, מי שיעבור שם יעלה בעצם מעל קבר, ואם יהיו שם אנשים שרוצים לשמור על טהרה, הם לא יוכלו לעבור, הם יתמעו. לכן, כדי שלא יקרה כאן מקרים שאנשים יתמעו, לכן צריך לפנות אותו משם ולקבור אותו במקום אחר. ומתוך שניתן לפנותו משם, מפנהו לכל מקום שירצה, ובעל השדה לא יכול לעכב. ואם תשאל אמרי, יש לנו כאן 11 תנאים, 10 עני 11 נינו אביאן, התשובה היא כמו שאמרנו, שיש פה באמת 10, כי התנאי הזה שמהלכין בשבילי הרשות, בשבילים שבשדות אחרים, בזמן שאין שם תבואה, זה לא תקנה של יהושע, אלא שלמה המלך אמר אותה, כי נתניה ברייתא, הרי שקלו פירותיו מן השדה, כבר ליקט את כל הפירות שלו מן השדה, ואינו מניח בני אדם להיכנס בתוך שדהו. אנשים רוצים לעבור דרך השדה שלו ממקום למקום, והוא לא נותן להם. מה הבריות אומרות עליו? מה נא יש לפלוני? למה הוא כזה קשה? למה הוא לא נותן לאנשים לעבור שם בשדה שלו? ומה הבריאות כבר מזיקות לו אם הם יעברו בשדה שלו? עליו הכתוב אומר, מיות טוב, אל תקרא רע. אל תמנע עצמך להיות טוב לבריאות, ושלא תגרום שיקראו לך רע. שואלת הגמרא, איפה יש כזה פסוק? מי כתיב מיות טוב, אל תקרא רע? אומרת הגמרא, אין. אמנם אין ממש פסוק כזה, אבל כתיב קרא כהי גוונה. כתוב פסוק שזה המשמעות שלו על ידי שלמה המלך בספר משלי. כתוב, אל תמנע טוב מבעליו, אל תמנע טובה ממי שבא לקבל את הטובה הזאת ממך, בהיות לאל ידיך לעשות, כשיש בכוח של הידיים שלך לעשות לו את הטובה הזאת. מכאן רואים שמוטל על בעל השדה, שיש בידו לתת לבני רשות הרבים, לבני אלה שהולכים בדרך, לעבור בשדה, כשאין בפירות, לא למנוע מהם לעשות את זה. התקנה הזאת אם כן נאמרה על ידי שלמה המלך, והיא לא אחד מהתקנות שתיקן יהושע בן נון. לכן אם כן נמצא שיש כאן בדיוק 10 תקנות, כמו שבאמת פירטנו אחד לאחד כשאמרנו את התקנות. מביאה הגמרא שיש עוד תקנות שמובא שתיקן אותם יהושע בן נון. ואם כן נמצא שאם הברייתא היא זו שאומרת שהיה 10 תקנות, אז זה לא מתאים עם התקנות הנוספות. ולכן הגמרא מעמידה שבאמת מה שאמרנו שיש 10 תקנות, 10 תנאים, זה דבריו של רבי יהושע בן לוי, שהוא אמורה, ולכן אחרים יכולים לחלוק עליו. כי באמת יש עוד שהביאו תנאים, תקנות שתיקן יהושע בן נון. ותולקה והאיקה דרבי יהודה, יש את התקנה שתיקן יהושע מה ששנה רבי יהודה בברייתא דתניא. רבי יהודה אומר, בשעת הוצאת זבלים, בזמן שדרך בני אדם לפנות את הדשן שמזבלים בו את השדות, אדם מוציא זבלו לרשות הרבים. הוא יכול להוציא את הזבל שבשדה שלו לרשות הרבים. וזה יכול להיות סוג של תבואה שאם דורכים עליה היא הופכת להיות דשן טוב לשדות. אז הוא מוציא את זבלו לרשות הרבים וצוברו כל 30, הוא מניח את זה שם 30 יום, כדי שאנשים ידרכו שם ובהמות ידרכו שם, זה יהיה נישוף ברגלי אדם וברגלי בהמה, ועל ידי זה זה יהיה ממש דשן שמזבל טוב את השדה, שעל מנת כן הנחיל יהושע לישראל את הארץ, יהיה מותר לבעלי השדות לעשות את זה. אז למה את התקנה הזאת לא כתוב? אז התשובה היא, כי באמת, עשרת תקנות זה לפי דעתו של רבי יהושע בן לוי, אבל באמת יש, לפי דעתו של רבי יהודה, יש דבר נוסף. שואלת הגמרא, והאיקה דרבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, יש תקנה נוספת ש... לתניה ברייתא, רבי ישמעאל, בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, תנאי בית דין הוא, דהיינו תקנתו של יהושע בן נון, של בית דין של יהושע בן נון, שאחד, יש לו כוורת של דבורים, והדבורים ברחו לשדה חברו, והתיישבו שם על איזה ענף של אילן. תנאי בית דין הוא, שמותר לבעל הכוורת להיכנס לחצר, לשדה של חברו, איפה ש... ואיפה שהענף שכל הדבורים התנחלו שם, שלחתוך את הענף, לקחת את כל הדבורים עם הענף ביחד ולהחזיר את כולם יחד אליו. כי אם הוא ייטול אותם אחד אחד, הם יפרחו ויאבדו לו, הם רוצים לשבת באותו ענף. לכן יורד לתוך שדה חברו וקוצץ את הענף, את סוחו של חברו, להציל את הנחיל דבורים שלו, ונותן לו כמובן את דמי הענף, דמי סוחו של חברו. ועוד תנאי מהבית דין של יהושע בן נון הוא, שאם אחד... הולך עם חבית יין, ומישהו אחר עם חבית דבש, ובעל חבית היין רואה שהחבית של הדבש מתחילה להיסדק, והדבש עתיד להיפסד, והוא יקר יותר מהיין. תנאי בדין הוא שיהיה זה, בעל החבית של היין, שופך את יינו מהקד השלם, ומציל את דובשנו של חברו, ובעל היין נוטל דמי יינו שהוא שפך, מתוך דובשנו של חברו שהוא הציל. ועוד תנאי של הבית דין של יהושע בן נון הוא, שאם אחד נושא עצים על גבי חמורו, וחברו נושא פשטן על גבי חמורו, ומת החמור שעל גבר הפשטן, שזה יקר יותר מהעצים, יהיה זה בעל העצים מפרק את עציו על גבי החמור שלו ומשאיר את העצים שם, וטוען פשטנו של חברו על גבי החמור החי, ונוטל בעל העצים את דמי עציו שהוא הפסיד, מתוך הפשטן, פשטנו של חברו. שעל מנת כן שינהגו בתקנות האלה, הנחיל יהושע לישראל את הארץ. ואם כן, למה לא מנו את התנאים האלה? אז בהתחלה מתרצת הגמרא, הרשימה של העשרה תנאים, זה נשנו תקנות סתם, אבל ביחידה כאלה תקנות שנשנו על ידי יחידים, כמו רבי יהודה או רבי ישמעאל, לא כאמרינן, לא הביאו ברשימה ההיא של העשרה תנאים. שואלת הגמרא, והרי... כי אתה רבי אבין, כשרבי אבין בא מארץ ישראל לבבל, הוא אמר בשם רבי יוחנן, לעניין מצוות ביקורים, שאדם לוקח את הפרי הראשון שגדל לו משבעת המינים, ומעלה את זה ביקורים לבית המקדש, ואז הוא אומר מקרא ביקורים, הוא מודה להשם, ובין הדברים הוא אומר על האדמה שנתת לי. זאת אומרת שהפירות צריכים להיות באילן של, מאילן שלו ומהאדמה שלו. ואמר רבי יוחנן, אחד אילן שהענפים שלו נוטים לתוך שדה חברו, ואחד אילן שהענפים שלו נוטים והוא סמוך למיצר של שדה חברו, בעל האילן מביא ביקורים וקורא מקרא ביקורים מהאדמה שנתת לי. אף על פי שהאילן שלו נוטה לשדה חברו, או שהוא עומד סמוך למיצר של שדה חברו והוא יונק ממש משדה חברו, או שהענפים נמצאים מעל שדה חברו, או שממש... הוא יונק משדה חברו כי הוא נמצא ממש על הגבול של שדה חברו, זה נחשב שלא לגמרי לעניין מקרא ביקורים, אף על פי שכדי לומר מקרא ביקורים כבר אמרנו שהאדמה צריכה להיות שלו, וכאן הרי האילן יונק משדה חברו, או שהענפים מקבלים איזושהי יניקה מסוימת שהם נמצאים מעל שדה חברו, או עצם זה שנמצאים בכלל ברשותו של שדה חברו. בכל זאת זה נחשב האדמה שנתת לי, כי על מנת כן הנחיל יהושע לישראל את הארץ, שיהיה רשות לבעלי אילנות לגדל את האילנות שלהם באופן הזה, ולא יקפידו בעלי השדות שסמוכים להם על זה. ומזה שכתוב שם עשרה דברים תיקן יהושע ולא יותר, קשה, הרי כאן את התקנה הזאת אומר רבי יוחנן. רבי יוחנן הוא חכם מחכמי הגמרא, אמורה. הוא לא יכול לחלוק על ברייתא שזה תנאים מחכמי המשנה. ואם בברייתא כתוב שיש רק עשרה תנאים, איך רבי יוחנן מביא עוד תנאי? אלא לכן מביאה הגמרא את המסקנה שכבר הבאנו קודם, מן תנא, מי הוא זה ששנה 10 תנאים שהתנה יהושע? זה לא תנו רבנן ברייתא, אלא זה דבריו של האמורה, רבי יהושע בן לוי הוא, ואם כן, רבי יוחנן יכול לחלוק עליו. באמת רב גביע, מהמקום שנקרא בית כסיל, מתנילה בעדיה, הוא שנה מפורש, רבי תנחום ורבי ביריאס אמרו משום זקן אחד, ומנו מי הוא אותו זקן, רבי יהושע בן לוי, הוא זה שאמר 10 תנאים התנה יהושע, את אותם 10 תנאים שהבאנו, ואם כן, אין מכאן קושייה, למה יש תנאים נוספים? כי לפי רבי יהושע יש 10, יכולים כאלה אחרים לחלוק עליו, ולומר תנאים נוספים או אחרים, עד כאן דף פ' א'.